בעיקר סביב גמרא אחת. גמרא בברכות אומרת, אמר רבא, אמר רב הונא, ויתמר רב חיסדא, אם רואה אדם שאיסורים באים עליו, לפשפש במעשיו שנאמר נחפשה דרכנו ונחקורה. פשפש מעשיו ומצא, כמובן יעשה תשובה שנאמר ונשובה עד השם. כלומר, לא להתבלבל, אף על פי שיכולים להיות מצבים של צדיק ורע לו, וביארנו כבר כמה וכמה חשבונות שמצידם אף על פי שאדם צדיק באים עליו איסורים, ואנחנו עוד נברך חשבונות כאלה, אבל ההנהגה המוסרית הנכונה היא איסורים באים על אדם יפשפש במעשיו, כי בסופו של דבר המצוי יותר הוא שמשלם כאיש שמעשהו, ושאיסורים באים אל אדם מחמת שכר ועונש, ולכן ראוי שאדם שבאים עליו איסורים, דבר ראשון, ההנהגה הראשונית יפשפש במעשיו. ואתם מכירים את הרמח"ל במסילת ישרים, שמביא כאן שני גרסאות, יפשפש במעשיו וימשמש במעשיו. כלומר, יפשפש למצוא חטאים שהוא לא שם לב לחזור עליהם בתשובה, או ימשמש במעשיו שאפילו בדברים הטובים שהוא עושה יש הרבה חסרונות, צריך למשמש בהם ולהיטיב אותם ולזכך אותם מכל מיני הישגים שיש בהם. עוד אני רוצה להוסיף שכתוב באחד מהסברות שכתוב בספר העיקרים, שאיסורים באים על אדם יפשפש במעשיו, זה לא רק במובן הזה שהאיסורים האלה הם באים בגלל חטא מוקדם, והוא עכשיו מחפש את החטא המוקדם שבגללו באו עליו האיסורים, אלא לפעמים הקדוש ברוך הוא מביא על אדם איסורים כדי לעורר אותו לתשובה. כלומר, הקשר בין איסורים ובין תשובה הוא קשר עצמי. כל הרע בעולם, אני התחלתי שיעור, יש אפשרות אחרי זה? נתקשר אחרי השיעור? אם כן, אמרתי, ההנהגה הראשונית על אדם איסורים באים על אדם יפשפש במעשיו, והיא כדאמרי ימשמש במעשיו, בין אם מפני שהאיסורים באים על חטא שהוא צריך לתקן אותו, ובין אם שהאיסורים באים כדי לעורר אותו לתקן את דרכיו, כך או כך הוא צריך לפשפש במעשיו. אני רוצה רק להוסיף, יש הבדל גדול בין אמירה יפשפש במעשיו ובין אמירה זה בא בגלל זה. תשימו לב שזה לא אותו דבר. נגיד, באו איסורים על אדם, הוא פשפש והוא מצא אצל עצמו, במחשבה ראשונה הוא מצא איזה חטא. האם זה אומר ברור שהאיסורים האלה באו בגלל החטא הזה? מפורש לא. האיסורים האלה יכולים לבוא אליו בגלל 17 סיבות שונות, ואנחנו לא יודעים אף פעם את החשבונות של הקדוש ברוך הוא. אבל כיוון שבגדול האיסורים הם הרע בעולם בכלל, הוא בא מסיבת הרע, כן, אתם רואים, בלשון הקודש, אתם שמים לב, למשהו מאוד עקרוני, מהותי, בפילוסופיה של הקודש. המילה רע, יש לה שני משמעויות. רע מוסרי, זה רע פיזי, איסורים. וזה לא במקרה בלשון הקודש, זה אותה מילה. כי השקפת העולם של הקודש, שהרע בעולם במובן הפיזי, כלומר האיסורים, הצרות, הקשיים, המחלות, האסונות, הם תוצאה של הרע המוסרי. ובגלל שיש קשר עמוק בין הרע המוסרי ובין הרע הפיזי, הרע הוא תמיד תוצאת הרע, אז לכן הדרכה איסורים באים על הדעת פשפש למעשיו. תשובה זה תמיד מחסום בפני הרע, תשובה זה תמיד מתאר את המציאות, ודבר שבעזרתו אנחנו מסלקים את הרע בעולם. אבל בין האמירה הזאת שאיסורים באים אדם פשמש ומעשיו, ובין זה שאנחנו שומעים לפעמים אנשים מתבטאים, זה קרה בגלל זה, וזה קרה, וזה בגלל שהמזוזה לא הייתה ככה, וזה בגלל שזה, יש עוד מרחב. אנחנו צריכים קצת ענווה לפני הקדוש ברוך הוא, ובפני ההנהגה האלוקית. אנחנו אף פעם לא יודעים להגיד מה קרה בגלל מה, בין אם זה באופן פרטי, ודאי לא אם זה באופן ציבורי, כמו שלפעמים אנשים מתאים, זה קורה בגלל זה. תשימו לב, יש קשרים שכן כתובים. למשל, כתוב, בלא יראה בך ערווה דבר ושר מאחוריך. אז כתוב פורש, ערווה דבר זה שני דברים, עריות וערווה דיבור. בעבור זה שמחנה ישראל יש ניבול פה ולשון הרע ועריות, בחורי ישראל מתים במלחמה. אז הקשר הזה, הכיוון הזה הוא מפורש בפסוק, וחז"ל אומרים אותו. ואנחנו צריכים לנקות את המחנה שלנו בשמירת הלשון ובשמירת העיניים ובטהרת הלב, מפני שטומאת עריות וטומאת דיבור זה דבר שגורם לסילוק שכינה וגורם לכך שמחנה ישראל לא מצליח. אבל זה שאומרים שא' גורם לב', אתם מבינים שמבחינה לוגית זה לא מחייב שכשאתה רואה את ב' זה ודאי נגרם על ידי א', כי יכול להיות שב' נגרם בגלל עוד סיבות. איך אתה יודע בדיוק במקרה הפרטי הזה שדווקא א' גרם לב'? אז מותר לי לבוא ולומר, צריך לטהר את מחנה ישראל מטומאת עריות וטומאת דיבור. אבל אם היה אירוע בצבא, שלצערנו הרב, נפצעו נהרגו חיילים, ובא מישהו ואומר, זה בגלל שבמחנה שלהם יש ניבול פה ועריות, זה לא נכון. למה מי אתה? כשאתה יודע את החשבונות המדויקים, למה זה קרה? מבינים? לפעמים אנשים מתבלבלים בזה, אבל זה כלל לוגי פשוט. גם אם א' מביא את ב', זה עוד לא אומר בהכרח שב' נגרם דווקא בגלל א', כי יכול להיות 17 סיבות שגרמו לב'. אז כשאני רואה את ב', ענווה, בפרט שיש צער ויש איסורים, אז אנחנו לא שמים את עצמנו שופטים ואומרים זה קרה בגלל זה. אבל מצד שני, כן אומרת הגמרא, איסורים באים על אדם מפשפש במעשיו. כלומר, אם חס ושלום קרה משהו במחנה, איזושהי פעולה נכשלה, חיילים נפצעו נהרגו, ואנחנו חוזרים היחידה הביתה, מפשפש במעשיו. ודאי שאנחנו נשתדל לתקן יותר שמירת לשון. אגב, אתם ראיתם, הראה לי מישהו כל כך נפלא. אתם זוכרים בחורף, היה איזה מ"פ שהיה פעם בשבוע הבא בשמונה בוקר ללמוד איתי בחברותה, מ"פ בעל רקע חילוני בצבא, אז הראו לי שבמחנה האחרון הוא כתב עמוד שלם על שמירת הלשון בצבא. חלק מה... כן, יש שם מדור שבו קצינים מבטאים את דעתם, מלי היום הוא סמגת שם, אז הוא כתב עמוד שלם מאמר על שמירת הלשון בצבא. אז בוודאי אם חס ושלום יש איסורים וחוזרים הביתה, אז אומרים בואו נתקן את שמירת הלשון, בואו נתקן את טהרת העיניים, בואו נתקן את אותם דברים שכתוב בתורה שהם עלולים לגרום לצרות, לאיסורים ולאסונות. אבל לא נאמר שזה קרה בגלל זה. זו הבחנה מאוד 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 חשובה. אם כן, זה השלב הראשון. אם רואה אדם שאיסורים באים עליו, יפשפש במעשיו, ודרך כלל זה מספיק. אבל הגמרא ממשיכה. משפש ולא מצא יתלה בביטול תורה. זה לא פשוט. אם איתנו יכול לפשפש ולא למצוא. הגמרא מפלסת לנו דרך שיכולים להיות גם מצבים הרבה יותר עמוקים, הרבה יותר יסודיים. יכול להיות מציאות של אדם שפשפש, פשפש ולא מצא. לא מצא אצלו חטאים כאלה או הבנות כאלה שאפשר היה לקשר אותם אל האיסורים הגדולים שבאים אליו. אומרת הגמרא, יתלה בביטול תורה. כולם כמובן שואלים, מה זה יתלה בביטול תורה? ביטול תורה זה גם כן עוון. אתה מפשפש במעשיו, אז אחד מהמעשים שצריך לבדוק אותם זה ביטול תורה. מה זה פשפש ולא מצא? אז הגמרא נותנת דוגמה לחטא אחד. זה אחד מהחטאים שאדם צריך לפשפש ולחפש, אם אין לו חטא ביטול תורה. אם הוא לא מצא, אז הוא גם לא מצא את זה, אז למה יתלה ביטול תורה? מסבירים המפרשים שהכוונה יתלה ביטול תורה, כנראה שהוא לא יודע. זה שהוא לא מצא, זה יתלה בזה שהוא עם הארץ, והוא לא יודע כל מיני דברים שהוא צריך לעשות והוא לא עשה. יתלה בביטול תורה, כלומר, יתלה שזה שהוא לא מצא, זה בגלל שהוא לא למד מספיק תורה, ויש הרבה דברים שהוא לא מקיים אותם, לא במזיד, אלא פשוט הוא לא למד אותם. אז תתחיל ללמוד כמו שצריך, ואם תתחיל ללמוד כמו שצריך, אז אתה תגלה שיש הרבה דברים שאתה צריך לתקן. אבל הרב מביא פה פירוש אחר בין היה, מה זה יקלה בביטול תורה? הוא אומר, עמל התורה הוא הסבון לנפש האדם. יש חולשות, יש סיגים בנפש האדם שאינם מתמרקים אלא על ידי עמל התורה. ועמל התורה זה ריבונו של עולם נתן לאדם כדי שהוא יוכל באופן קבוע לזכך את הנפש שלו. קביעות העיתים בתורה, עמל התורה היומיומי, זה המצלחת שלנו. כמו שבענייני הגוף אדם באופן טבעי, ללא שום, גם אם הוא לא היה כרגע באיזה מסע מפרך או באיזשהו גיבוש וינגייט או משהו כזה, בסתם יום של חול, עצם המציאות נוצר זהה וכל מיני לכלוכים, ואדם נורמלי פעם ביום, פעם ביומיים, מתקלח. למה? כי צריך להעביר זהה, לכלוך, להיות נקי. גם במובן הרוחני זה כך. שגרת החיים וכל ההתמודדויות גורם לכל מיני פסולות לצאת בנפש. כי אין אדם צדיק בארץ עושה טוב ולא יחטא. זה לא איזה חטא מסוים, זה לא איזה דבר שאם פשפשת אז היית מוצא איזה כישלון, אלא בעצם שגרת החיים יש מצבים שמידות מגונות וחולשות יוצאים אל הפועל, ולזה הקדוש הוא סידר לנו מקלחת יומית. קביעות עמל התורה זה העמל המוסרי שמוסיף בנפש אנרגיה רוחנית ממינו אש דת, למה התורה נמשלה לאש, והאש הזאת שורפת את השיגים המוסריים שנאספים בנפש מדי יום ביומו. מי שלא לומד תורה, אז ההישגים האלה מצטברים, 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 והולך ויורד, והולך ויורד מדרגתו, לא בגלל זה חטא מסוים, אלא מתרחק מריבונו של עולם. באים האיסורים לתת לו את הזעזוע ולעורר אותו לחזור ולהתקרב אל השם. באים איסורים אל אדם, אז הוא מתפלל אל השם, והאם ייסורים אל אדם, אז הוא מחפש קרבת אלוקים. אז זה הפשט, פשפש ולא מצא תתלה בביטול תורה. אם הוא לא מצא חטא מסוים, זה לא אומר שאין לו חטא, אלא זה אומר שאין לו חטא ספציפי, אבל הוא התרשל במקלחת היומית של קביעות העיתים לתורה, וכתוצאה מזה נצברו בנפש הרבה הרבה שיגים שגורמים לנפש ריחוק מעבודת השם, מתורה ומצוות, כי לא עם הארץ חסיד ולא בור ירח. אני מוכרח לומר לכם, אני לא מכיר אף אדם שלא לומד תורה צדיק. מכירים דבר כזה? אני לא מכיר. יש אנשים שיש להם מידות טובות בנפש, כן? אבל התכוון צדיק במובן הזה שהוא נזהר בקלה כבחמורה. צדיק במובן הזה שהוא לא מידת חסידות ולא קדושה, אבל הוא מקיים פרטיה ודקדוקיה את מה שכתוב בשולחן ערוך. שער הנקיות, עם דיני שמירת הלשון ושמירת העיניים, לא לפני משור הדין, רק את היהודי פשוט שאומר את הכל. לא יכול להיות אצל אדם שלא לומד תורה בקביעות, כי העיסוק הקבוע בתורה הוא זה שממרק את הנפש, והוא זה שיוצר בנפש של האדם את ההוויה של קרבת אלוקים. לכן איסורים באים על אדם, אם פשפש ולא מצא, ודאי זה בגלל ביטול תורה. והתיקון הוא קביעת עתים לתורה, שבזה הוא נמצא בתהליך מתמשך של יצירת קרבת אלוקים. ידידנו שטו, יש פה המון אנשים מסכנים, אומללים, שאין להם כוח. אולי אתה מוכן להביא איזה קנקן קפה שחור, לפזר פה איזה 18 כוסות ככה, כל האנשים האהובים שהם מאוד רוצים לשמוע אותי, הם לא יכולים מרוב העיפות. אחר כך המשיכה, כן? ביטול תורה זה ביטול העיסוק בתורה. מה שאתה לומדים תורה? אין כמעט דבר כזה.
חמש דקות זה
זה דבר מדהים. דבר אחד הסגולות המופלאות בתורה, שכיוון שזה דבר רוחני, אז הוא לא תלוי בנפח של זמן. אדם שנמצא בצבא בטירונות יחידה בשטח 100, בסדר? אין דבר יותר מזעזע, קשה, מסובך, מחריב כמו הדבר הזה, נכון? אתה לא יודע מה זה טירונות שטח 100? בסדר, לא תגיע לשם בעזרת השם. לא תגיע לשם, מה? שקיות שוקו? בטח, אבל זה כולם עושים, לא רק הישנים.
מה זה?
מה, אלה שמערים אז הם יפסידו? גם המצבים הכי קשים נותנים לך בבוקר 30 דקות, 20 דקות להתפלל? כן? תתפלל במקום 20 דקות, 17 דקות, וב-3 דקות תלמד שני הלכות בקיצור שולחן ערוך או בספר אחר, לא משנה. אתה תראה פלא, השלוש דקות האלה יעשו לך את כל היום אחר. זה כמו כדורי מרץ כאלה. התורה זה אור, זה אש, זה לא תלוי בכמות. אדם שמקפיד כל יום, אתה יודע מה, אתה הולך לישון, לא משנה באיזה שעה אתה הולך לישון, אבל כשאתה הולך לישון אתה מחזיק את העיניים גפורים ככה עוד 3 דקות ולומד שני הלכות בשלוש דקות האלה. פעם מישהו גילה לי סוד על הרב ועד, הוא כמעט פעם לא סיפר לי את זה, אבל פעם לקחתי טרמפ עם מישהו וככה התחל לדבר, הסתבר שהוא עשה מסלול סרט לנחנים עם הרב ועד תירוש. אז הוא סיפר לי שהיה לועד תירוש מנהג, לא משנה מתי, כשהיו הולכים לישון היה פותח גמרה קטנה ולומד 10 דקות. אחר כך תפסתי את הרב עוד בצבא והכרחתי אותו להודות על האמת, והוא סיפר לי שבמסלול על ידי 10 דקות בלבד כל לילה לפני שהולך לישון, הרי כולם הולכים בסוף לישון, לא משנה מתי, 10 דקות זה זמן שאפילו אדם מאוד עייף יכול להכריח את עצמו להתאבץ. ב10 דקות האלה היה קורה 2, 3, 4 שעות בגמרא, תלוי איזה גמרא, הוא גמר 3 מסכתות בתוך המסלול של הרצל חנית. מסכתות קלות אמנם, מגילה, תענית וחגיגה, אני לא זוכר מה, 3 מסכתות קלות כאלה שקל נעים לקרוא אותן, אבל כל לילה לפני שהיה הולך לישון, 10 דקות שם שם כאן 2 גפרורים, מדליק פנס ולומד כמה שורות בגמרא, למה זה מסלול 3 מסכתות. בגלל זה עכשיו הרב אוהד. זאת אומרת, התורה זה משהו כזה, אם אתה, אז זה נמדד לפי האמן התורה. המאמץ ש, שאדם בצבא משקיע בשביל 10 דקות לימוד תורה כל יום, הוא פרללי ל-12 שעות שמשקיע בחור ישיבה. וגם במובן של טהרת הנפש, בניין הנפש, יש הגבלה. המסירות נפש של התורה, אהבת התורה, הערת התורה, היא פועלת לזכך את הנפש. בסדר? ממשיכה הגמרא, יכול להיות מצב מדהים שפשפש ולא מצא. נו, אנחנו כבר, תראו על מה אנחנו מדברים. מדברים על אדם שהוא פשפש ולא מצא אצלו עוונות. אדם מעניין, לא מצליח למצוא אצלו חטאים. אחר כך הוא אומר, טוב, אולי בגלל זה שאני לא שוקט בתורה כמו שצריך, חיפש. הוא משקיע בתורה את כל מה שראוי לו לפי מדרגתו, לפי מה שהוא יכול, לפי מה שהוא צריך. גם שם לא מצא. אומרת הגמרא על אדם כזה, בידוע שאיסורים של אהבה הם. שנאמר, כי את אשר יאהב השם יוכיח. אמר רב, אמר רב שחור, אמר רב הונא, כל שהקדוש הוא חפץ בו, מדקו באיסורים, שנאמר, והשם חפץ דקו החלי. זה גמרא קצת משונה, לא? איזה צורה אתה ראוי, אני כל כך אוהב אותך, בוא ניתן לך מקום. מה זה הדבר? מי שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, מדקו באיסורים. בוא, אתה רוצה שאני אגיד לך מי לתת? בוא בוא, קחו, לא נעים לי שהם ידעו שאני שם לב. חלק, חלק, נו, אל תיבשו. בוא, כאן כל באגף הפינה, הוא תעביר שם כמה כוסות. שאתו גם מצד שמאל. Thank you. שאל פה שאלה? טוב, אני שאלתי שאלה. שאלתי שאלה, זה גמרא שאנחנו רוצים להבין אותה. כל שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, מדכאו בייסורים. כי את אשר יאהב השם יוכיח. אהבה משונה. מה זה הדבר הזה שבגלל שהם השם אוהב אותנו, נותן לנו ייסורים? דבר שצריך בירור. ועוד יותר צריך בירור ברש"י. רש"י אומר, שימו לב, מייסרו בעולם הזה בלא שום מבון, כדי להרבות שכרו בעולם הבא יותר מכדי זכויותיו. אתם ראיתם? מה, בגלל שיש לאדם איסורים, אז יש לו יותר זכויות בעולם הבא? איזה מין שיטה זו? אני מבין שמצוות גורמות לשכר בעולם הבא. אבל למה איסורים גורמים לשכר בעולם הבא? אם הקדוש חויב את הבן אדם, שייתן לו יותר שכר בעולם הבא, בשביל מה הוא צריך ליישר אותו? איך על ידי האיסורים הוא זוכה בשכר יותר גדול בעולם הבא? קיצור, אנחנו רוצים להבין מה זה המושג איסורים של אהבה. זה באמת מושג מאוד קשה. מה זה המושג הזה, איסורים של אהבה? איך יכול להיות שמתוך אהבה מופיעים איסורים? חס ושלום, זה, אתם יודעים, יש מחלה כזאת, מזוכיזם. אדם, חס ושלום, זה לא שייך. מה זה המושג הזה, איסורים של אהבה? אז באמת המפרשים מאוד התחבטו בדבר הזה. ויש, אני אביא לכם ארבע או חמש פירושים שונים, שוודאי כולם נכונים, מובאים במקורות שונים, חלק מהם אספתי, רובם אספתי לכם פה, הבאתי לכם את הנודע ביהודה, הבאתי לכם את הפני יהושע, ומופיע גם בספר העיקרים עוד שלוש פירושים לדבר. כן?
זה לא יכול להיות כמו שאמרנו שהוא רוצה לקרוא לו את העברות בעולם הזה,
לא, כי אז הוא היה מוצא. זאת אומרת, יש לו עבירות בעולם הזה, ואז למרות שהוא צדיק, כלומר, למרות שהוא צדיק ורובו זכויות, הוא פורע לו את קצת עוונותיו בעולם הזה כדי שיהיה שכרו מושלם הבא. אבל אם הוא היה מפשפש, הוא היה מוצא את העוונות האלה. מה? רש"י אומר, בלא שום עוון. כן? כן? איך על ידי איסורים אדם נהיה יותר צדיק?
יש לו יותר פחות נפש.
למה?
כי האיסורים עצמם מכינים אותו לקבל הדברים. האיסורים עצמם אתה נהיה את בן אדם יותר מאמין.
למה?
כולם יודעים מה זה, אנחנו לא שם מצדנו. יש עליך איסורים, אתה מתחזק יותר, אתה מאמין יותר.
טוב, בדבריך כללת, קצת הרבבת, אבל שני דברים נכונים כמובן, גם את הדברים של הצלח וגם דברים של הפני ישוע, אני אמקד את הדברים. באופן כללי אתה צודק, אני רוצה להגיע להם לאט לאט. קודם כל אני אביא את השיטה הראשונה, זו שיטת הרמב"ן, שהיא קשורה לדף יומי שלא מזמן למדנו. הגמרא שם מביאה את שיטת רב אשי, נדמה לי, או רב אשי, לא זוכר, מישהו שם אומר רב עמי, כן, שיטת רב עמי, אין מיטה בלא חטא ואין ייסורים בלא עוון. אז הגמרא מקשה על רב עמי, מה אתה אומר אין מיטה בלא חטא? הרי כתוב בברייתא ארבע מתו בעטיו של נחש. והגמרא מביאה ארבע אנשים, בנימין, ישי אבי דוד, כלאב בן דוד ואמרם אבי משה, שלא היה להם שום חטא, ובאמת הם היו חיו במדרגת אדם הראשון לפני החטא, וראויים היו שלא למות, אלא כיוון שנכנסה מיטה לעולם אחרי חטא אדם הראשון, אז גם הם מתו. ויש שם ברייתא נוספת שמצרפת לרשימה גם את משה ואהרון. יש כאלה שאומרים לא, משה ואהרון בחטאם מתו, יען לא האמנתם בי להקדישני וכו', על מי מריבה. אבל כל פנים הגמרא דוחה את רב עמי שאמר אין מיטה ולא עבוד. אומר הרמב"ן, מזה שהגמרא הפשטה רק על אין מיטה ולא עבוד, משמע שמה שאמר רב עמי, סליחה, מה שהגמרא מקשה רק על הביטוי אין מיטה ולא חטא, משמע של החצי השני שדבריו מסכימה, אין איסורים ולא עבוד. וכך פוסק הרמב"ן, אין איסורים בלא עוון. אומר הרמב"ן, זה משהו מאוד עמוק. הרע בעולם הוא תמיד בגלל הרע בעולם. כלומר, האיסורים בעולם הם תמיד בגלל חטא ועוון. לא יכול להיות שיהיה בעולם איסורים, שיהיה בעולם רע, שהוא לא תוצאה של כישלון מוסרי. אין בעולם, כל החסרונות שבעולם, כל האיסורים שבעולם, הם רק תוצר של רשעת האדם. אני אומר תמיד, לוקח קט מהשיעור וזורק אתכם לשיעור אחר, אתם זוכרים פעם אמרתי לכם, אלה ששואלים איפה היה הקדוש ברוך הוא בשואה, זה אותם אנשים שהם אוהבים לזרוק אחריות ולהפיל את האחריות על אחרים. מה אתה שואל איפה היה הקדוש ברוך הוא בעולם? זה לא השאלה איפה היה הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא המקום שהוא צריך להיות. השאלה היה איפה היה האדם בזמן השואה. הרי הקדוש ברוך הוא אמר, הרי נתתי לפניכם את הטוב ואת הרע, את החיים והמוות, ובחרת. ומי שלא מאמין שיקרא עוד פעם את פרשת כי תבוא ואת פרשת בחוקותיי, יראה שהקדוש ברוך הוא מודיע לנו שברשעת האדם אפשר להגיע לכל הזוועות שבעולם. ושלא יאמר שהוא לא יודע. וגם פרשת המבול מבררת לנו בדיוק את אותו דבר, שאדם יכול להחריב את כל העולם. אז טוב, נגזרה קשת בענן שלא יהיה מבול, אבל מה שפחות מבול יכול להיות. לכן השאלה היא לא איפה היה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן כוח באדם לבנות תאי גזל. זו שאלה מעניינת, למה הקדוש ברוך הוא נתן לאדם כל כך הרבה כוח. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לאדם כוח לבנות תאי גזים ולבנות מחנות ריכוז וגם להתפוצץ בקניונים. כן? אם אדם רוצה להיות מפלצת, יש לו את הכוח לעשות את זה. שאלה, למה אדם בוחר להיות מפלצת? זו השאלה. לא איפה היה הקדוש ברוך הוא כשאדם בחר להיות מפלצת. אומר הרמב"ן, אין איסורים בלא עוון. כל הרע שבעולם הוא תמיד בגלל הרע שבעולם. יש על הרמב"ן רק קושיה אחת. מה היה קושיה? איסורים של אהבה. פשפש ולא מצא. אומר הרמב"ן, תשימו לב, זה חשוב לי הדעה הזאת, תפתחו רגע בעמוד 5, שורה שלישית אני קורא. איסורים של אהבה, מסביר הספר העיקרים בשלוש צורות, נראה את הצורה הראשונה של הרמב"ן. האחד הם איסורים הבאים על הצדוק, על הצדיק הגמור העובד השם אהבה גמורה, שמאהבת השם מביא עליו איסורים למרת איזו טומאה או זוהמת חטא שבנפשו. וזה שהאדם אי אפשר שלא יחטא לפעמים בעבירות קלות שאינו חייב עליהם קורבן, או שהוא מתעצל בקיום מצוות עשה, ואפילו הצדיק הגמור אינו נותן ליבו לשום עליהם, כי באמת זה עבירות מאוד קלות, מה שנקרא שאדם דש בהם בעקבה והוא לא שם ליבו, או זה שהוא התעצל בקיום מצוות עשה, כן? הוא לא הלך כמה ימים בציצית, הוא לא עשה עבירה, לא היה לו בגד שחב בציצית. אז דברים אלו, אף על פי שהם קורבן עליהם ואינם רואים לעונש, מכל מקום מצד שהם מזהמים את הנפש ומתמיעים אותה, הם סיבה למעט מדרגתה בעולם הבא. ובעבור זה עבירה שאין בה ידיעה ולא בתחילה ולא בסוף, על פי שאינה ראויה לעונש, צריכה כפרה. אני מדלג לתחילת השורה, הפסקה הבאה, ואיסורים הללו אף על פי שהם למירו כוונות, לפי שאין סיבתם ידועה לאדם, נקראים ניסיון ונקראים גם כן איסורים של אהבה. לפי דעת הרמב"ן ז"ל שכתב בשער הגמול שלעולם אין איסורים בלא עוון, וכדברי רב עמי שאמר בשבת דף נ"ה אין מיטה בלא חטא ואין איסורים בלא עוון, ואף על פי שנדחית אותה מימרה, סובר הרמב"ן שלא נדחית אלא מאין מיטה בלא חטא, אבל לא נדחית מאין איסורים בלא עוון, אבל כן אומר שאי אפשר שיבואו לעולם על האדם איסורים בלא עוון, אלא כשהם מזדמים על זה הדרך שאמרו נקראים איסורים של אהבה, לפי שמאהבת השם את האדם כדי שלא תיינה זוהמת איזה חטא קל שלא ירגיש שתגיע למדרגה ועל פי מעשה. כן, השיטה הראשונה למושג איסורים של אהבה הוא שיש חטאים קלים או יש התעצלות מלעשות מצוות עשה, יש לך אפשרות לעשות מצוות עשה, באותו זמן היית עייף, לא בא לך, לא התחשק לך, רצית לך לעשות משהו אחר, לא התעוררת לעשות את המעשה הטוב שהיית יכול לעשות, זה לא עוון, אדם לא זוכר דברים כאלה לחזור בתשובה, ובכל זאת זה מרחק את האדם הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא מביא על האדם ייסורים למרק את זועמת הנפש הזו, וזה נקרא קצת עוון. זה בכל אופן איזושהי חולשה, איזשהו חיסרון, את זה באים ייסורים של אהבה למרק. פני ישוע הולך בדרך הראשונה שהוא מסביר את העניין בדרך דומה, אם כי עוד יותר קיצונית. בואו תראו בעמוד 9, כאן זה כבר הולך קצת לכיוון מה שהזכיר מקודם ניצן, ואתם אחר כך תקראו את הכל או שכבר קראתם את הכל, אני קורא רק את השורות שסימנתי. למה תועלת יש לו לקדוש ברוך הוא להביא אל הצדיק איסורים בלא שום עוון כדי לרבות שכרו בעולם הבא? ואיזו אפילו מידת בשר ודם יסר את הרוב איסורים כדי לתת לו מתנות הרבה, כל שכן מלך מלכי המלכים. אז הוא פה עושה למטה חשבון, ואני קורא את המסקנה של החשבון, לכן לעולם לא תוכל הנפש לקבל האור הגדול על ידי איסורים, שמתוך כך תזדקך הנשמה כאילו נפרד מן הגוף, ולחלק בענייני עולם הזה, כי ממש הוא הכרח לצורך קיומה לעבודת השם. כלומר, אבני ישוע פה מעריך, אני אגיד את זה בקיצור. בסוף, יש לאדם תמיד איזשהו מאבק בין הגוף לנשמה. הנשמה רוצה לדחוף את האדם רק לתורה ומצוות ומעשים טובים, שכל כוונתו יהיה לשם שמיים וכל מעשיו לעבודת השם. אבל הגוף גם כן יש לו דרישות, והגוף הוא לא מסתפק במועט, הוא מבקש שיתנו לו את דרישותיו, מה שנקרא ברחבות. ואדם תמיד יש לו מלחמה, כמו שכותב הרמח"ל מסילת ישרים, מלחמה לו לאדם מפנים ומאחור, כי הגוף גם בדרישותיו הצודקות, יש בסך הכל הגוף גם דרישות צודקות, לישון מספיק ולאכול מספיק ולדאוג לכל צורכי החיים וצורכי הגוף, אלא מה הבעיה? שאת הדרישות הצודקות הללו הוא תמיד מנסה לקבל בשפע יותר ממה שהוא צריך לצורך קיומו. על זה לפעמים הקדוש הוא מביא אדם הייסורים כדי להחליש את כוח הגוף, כדי שהוא יוכל לעבוד את השם בשלמות והגוף לא יפריע לו למלא את מה שנשמתו חפצה. אתם יודעים, אני נורא לא אוהב להגיד איזה וורט של הרבי מקוצק. הרבי מקוצק היה אומר הרבה פעם ככה, יש הרבה אנשים, יש בתורה שני מידות טובות, אחת נקראת לה, יש בתורה שני מידות, לכל מידה יש מקום בעולם. מידה אחת זה הסתפקות במועט, מידה שנייה זה מידת התאווה. יש אנשים שבענייני עולם הזה יש להם תאוות גדולות, בענייני עולם הבא הם מסתפקים במועט. ואני בענייני עולם הבא יש לי תאוות גדולות, ונעלם על זה, אני מסתפק במועט. כלומר, כל צד בנפש האדם הוא רוצה לקבל מקסימום. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אני תמיד אומר, זה לא רק לעניינים חומריים. אדם יש לו מנה רוצה 200, יש לו 200 רוצה 400. אבל גם עניינים רוחניים זה ככה. אדם יודע מסכת אחת, רוצה שני מסכתות. אדם הוא צדיק, הוא רוצה להיות צדיק בריבוע. אדם מתפלל בכוונה, הוא רוצה עוד יותר בכוונה. גם ברוחניות יש תאוות. ככל שאדם מתקרב לשם, הוא רוצה להתקרב לשם יותר. ואין גבול ואין סוף לכמה שאפשר. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אדם בעולם הזה לא יכול להספיק לעשות את כל מה שנפשו משתוקקת מתורה ומצוות ומעשים טובים. העולם הזה עולם כזה קטן, מסכן, מוגבל, הכל סופי, הכל מוגדר, אי אפשר לעשות הכל. רק השאלה היא איפה אתה מסתפק במועט ואיפה יש לך תאוות גדולות. אומר הפני ישוע, מה זה הדבר הזה שאיסורים של אהבה את אשר יואב השם יוכיח? שיש מצבים שהקדוש הוא רואה את הצדיק נאבד, עובד קשה בשביל לעבוד את השם, הוא מביא אליו איסורים כדי להחליש את גופו, את שוקות גופו, ועל ידי זה הוא יהיה יותר שלם מבחינה רוחנית ויוכל לסחוב את עצמו יותר לממש את שאיפותיו, ועל ידי כך להתקרב יותר לשם. אז אם כן, שימו לב, תגיד לך עד עכשיו, הרגע, אבל באמת הפירוש הכי פשוט במובן הזה של האיסורים זה הדבר השני שאמר ניצן, והוא נמצא פה בקיצור בנודע ביהודה על מסכת ברכות. צלח זה ציון לנפש חיה, זה פירוש של הנודע ביהודה למסכת ברכות, ושם הוא כותב ככה: אבל אם ירד בוודאי אדם בריא וחזק, יותר נקל לו לעסוק בתורה ומצוות מלחולה שלחלשות כוחו עבודה קשה לפעמים לפום צער האגרה. ועל כן יש בעולם איסורים להרבות שחרות. זאת אומרת, הוא אומר חשבון מאוד פשוט, יש מצבים שהקדוש הוא מביא איסורים על הצדיק כדי שיהיה לצדיק יותר קשה בעבודת השם, וככל שיותר קשה בעבודת השם והוא עומד בה, אז כמובן שחרות יותר גדול, כי לפום צער האגרה. כמובן, כן, יש ביטוי יפה בחז"ל, הקדוש ברוך הוא קודם מקיש על הקנקנים ואחר כך בודקן. לא כל אחד הקדוש ברוך הוא מעמיד אותו בניסיונות כאלה. זה כלל יהיה בידכם. אין הקדוש ברוך הוא מעמיד בניסיון, אלא אדם שהקדוש ברוך הוא יודע שאם הוא רוצה הוא יכול לעמוד בניסיון. זהו שאומר דוד המלך, אם תחנה עליי מחנה לא יראה לי בי, אם תקום על המלחמה בזאת אני בוטח. ומה אתה בוטח? אם הקדוש ברוך הוא הביא על המלחמה, סימן שאני יכול לנצח. אם תקום על המלחמה לא יראה לי בי, כי כל הניסיונות שהקדוש ברוך הוא מביא לבן אדם, הוא לא מביא אותם אלא אם כן הוא יודע שאדם יכול לעמוד בניסיונות. ולכן יש צדיקים שהקדוש ברוך הוא מביא עליהם איסורים, כי הוא יודע שהם יכולים לעמוד באיסורים הללו ולעבוד את השם מאהבה, ואז חם יותר גדול. אדם שיש לו כל צרכה והוא עובד את השם בשמחה, למדרגה אחת. הלוואי שנזכה למדרגה הזאת, להיות תמיד עובד את השם בשמחה מרוב כל. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. תחת אשר לא עבד לך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. עיקר מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שנדע לעבוד אותו בשמחה ובטוב לבב, כשיש לנו את כל מה שאנחנו צריכים. אבל ודאי אדם שהוא מסובל ביסורים, ובכל זאת הוא עובד את השם בשמחה ובטוב לבב, ודאי שמעלתו גדולה יותר ושכרו גדול יותר. וזהו מה שכתוב בגמרא, שהקדוש הוא מביא עליו איסורים כדי להרבות שכרו בעולם הבא. הוא רואה שהוא עומד בגיבוש והוא ראוי להתקבל ליחידה מובחרת, אז קדוש ברוך הוא לוקח אותו ליחידה מובחרת כדי שהוא יגיע שם לניסיונות יותר קשים וגם לשכר יותר גבוה. לא, אנלוגיה לא הכרחית, תאמין, כן. אמר לי מישהו מדובדבן שלפני חצי שנה, מאז כבר הפסיקו לעבוד, אבל כמעט הפסיקו, אבל לפני חצי שנה אמר לי ככה שבא חצי שנה האחרונה תפסו ביוש 500 מבוקשים, 350 מתוכם תפסו עבדודים, רק 150 היחידות המובחרות. זה לא בגלל שהם יותר טובים, כמובן, בגלל שזה כמות יותר גדולה, הם כל המצויים בשטח, אז ככה זה בסדר, נו.
זה מה ששאר אמר, זה לא כמובן,
כי המושג ששכר בעולם הבא הוא נתפס אצלנו כמו סוכריה על מקל, ובאחד השיעורים הראשונים בחודש אלול קיבלתם איזה שיעור על מה זה עולם הבא, נכון? הרב יגאל מביא אותם משיעור מה זה עולם הבא, נכון? ואני אגיד כל השיעור על רגל אחת. עולם הבא זה לא מה שיהיה פעם, זה קרבת אלוקים, זה דבקות בהשם. וכשאדם בכל כוחות נפשו, בכל מסירות נפשו, הוא דבק בהשם, אז הוא יותר קרוב להשם. עולם הבא זה רק הסרת המניעות שיש בעולם הזה מלממש את אותה קרבת אלוקים שאדם מגיע אליה בעולם הזה היום לעשותם ומחר לקבל שכרה. אז בחז"ל המפרשים מדברים על עולם הבא בצורה פשוטה, היום לעשותם מחר לקבל שכרה. אבל שכר מצווה מצווה, כלומר זה לא איזה סוכריה על מכה שאתה מקבל בסוף שזורקים אליך מהיציע שם סוכריות בגלל שהיית ילד טוב וקראת את הפרשה יפה, אלא הקרבת אלוקים שאתה בונה בקרבך בעולם הזה, זה מה שמתגלה בכל חופשו בעולם הבא. עכשיו, ככל שיש לאדם יותר מעצורים והוא מתגבר עליהם, אז הוא מעורר את הרצון הפנימי שלו, ועל ידי כך קרבת אלוקים שעיקרה ברצון הפנימי של האדם היא יותר גדולה. זה כמו שאלה שאם אתה שואל האם זה מצב אידיאלי שיש רע בעולם, אתה צודק שכל המציאות הזאת של הסתר פנים שהיא זו שעומדת ביסוד על הפונקציה הרע הגרה, כל המושג של הסתר פנים זה בדיעבד. אבל מה זאת אומרת בדיעבד? בדיעבד לעומת מה שנקרא אחרי חטא אדם הראשון, נכון? לפני חטא אדם הראשון, אדם הראשון היה בגן עדן לעובדה ולשומרה, והיה לו שם מה שנקרא, כמו שאתה אומר, מרוב כל, לא היה חסר שום דבר, והפרמטרים של עבודת השם הם היו פרמטרים אחרים. לא במובן הזה של היום. אבל אנחנו חיים בעולם של אחרי חטא אדם הראשון, ואנחנו צריכים לתקן אותם. ובעולם הזה שיש הסתר פנים ויש חטא, והזוהמה נמצאת בתוך נפש האדם, הטיל בו את הארס, ואין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. אז העולם הזה הוא כן, זה עולם כזה שפונקציה רע אגרה, שבשביל לסלק את ההסתר פנים ולחשוף את הרצון הפנימי צריך עמל ועבודה. הרי הקדוש אומר שהזיעה שאדם מזיע בעבודת השם היא מתארת את נשמתו. ככל שאדם יותר מתאמץ בעבודת השם, יותר מזיע, כן, הוא כותב זה שם לגבי למשל מצות בפסח, למרץ, הוא עובד קשה, והחום התנור, זה אומר, הזיעה, כלומר המאמצים, ההשתדלות, המסירות, הרצון הפנימי שמתגלה עד כדי, כן, המצרים הזה, זה קרבת אלוקים. כן.
אדם כזה שהגיע למשל איזשהו ספיק, מגיעים לו יצורים מהעבר. אחר כך אדם רגיל היה מעדיף שיהיה לידו עכשיו מנה, ולא אולי שני מנים, או עוד לא יודע, חיים. אני לא עדיף לו להישאר עכשיו מה שיש לו, שאותו חשבה, מאשר אולי יהיה לו סתם ותמלא נפיל גם את המנה.
אתה צודק. יש דברים שאדם לא בוחר בהם מעצמו, ורק הקדוש ברוך הוא יכול לכוון אותם. אנחנו אומרים כל בוקר אל תביאנו לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון, למרות שאנחנו יודעים שהניסיונות גם יכולים לנסה אותנו, לנוסס אותנו. כן, נתת לראיך נס להתנוסס, ואנחנו יודעים שניסיון זה... אז ככה, לפני שבא ניסיון אנחנו אומרים כל בוקר אל תביאנו לידי ניסיון, אבל כשבא ניסיון מה אנחנו אומרים? ניסיון זה סולם, אפשר לרדת בו, אפשר לעלות בו. הנה בא לי ניסיון, אני אעלה בו, נכון? אז יש הבדל מבחינתנו, לכתחיל אנחנו לא רוצים ניסיונות, בדיעבד שבא ניסיון אנחנו רוצים לעלות בו. עכשיו הקדוש ברוך הוא, כשהוא מעריך שזה טוב לנו, אז הוא ורק הוא יכול להביא לאדם ניסיונות. האדם לא מבקש ניסיונות, נכון? וגם גיא ולדעת מראש, אני יודע שאני יכול, אנחנו עד טבעי לא יודע ניסיון, לא יודע ויזיון, כלומר, מי אמר שאני אעמוד בניסיון כמו שצריך? אז לכן אדם לא צריך לבקש ניסיונות. באופן קיצוני, זה בדיוק הוויכוח עם השבתאות. כתוב שהקדוש הוא מביא לעולם הרבה טוב שבא מתוך הרע. האור מתוך החושך, הוא אור מאוד גדול. אז מה, בגלל זה אנחנו נביא רע לעולם? אז השבתאות חשבה שהיא תעמיק את הרע, ואחר כך האור מתוך חושך יהיה אורות גדולים ויוריד את הכל. האדם ודאי אסור לבחור ברע, וגם אסור לבחור בניסיון, אבל הקדוש ברוך הוא יכול, כן, לפי שיקול דעתו להביא את זה על האדם, והאדם צריך כשזה בא אליו לא ליפול אלא להתרומם על ידי זה. כן,
עולה ואני תשוב שהזכירה בין הרמב"ן לגבי
הרמב"ן אומר אין איסורים בלא אבון. אז מה זה איסורים של אהבה? זה אבונות כאלה שהם לא נחשבים אבונות, אלא הם דברים מאוד קטנים שהם אינם ראויים להיות אבונות במובן הזה, אין עליהם קורבן, אין עליהם כפרה, הם דברים קלים כאלה שאין עליהם עניין ששכה בעונש. אבל מישהו צדיק והקדוש הוא רוצה לנקות אותו גם מהשיגים האלה, אז הקדוש הוא מיישר אותו כדי לנקות אותו גם הדברים הקטנים האלה. ראינו אם כן עד עכשיו שלוש שיטות, אחד לשיטת הרמב"ן שחזרתי עכשיו, אחד לשיטת הפני ישוע שזה בא להחליש את הגוף כדי שהנשמה תוביל את האדם בחיים, והשלישי זה הצלח, זה הכי פשוט, שלפום צער האדרה, והקדוש ברוך הוא מביא ניסיונות על האדם על מנת לחזק אותו. ספר העיקרים מביא עוד שלושה דברים שאחד מהם הובא בתור הנימוק השני של הפני ישוע. האחד שיש, שהקדוש הוא מביא איסורים על האדם באמת בשביל לנסות אותו, כמו איוב שהיה צדיק גדול כל זמן שהיה לו הכל, וכשבאו עליו איסורים בעד באיסורים. וזה מתחזק גם בהקשר הזה של הגמרא. הגמרא אומרת בהמשך, אני לא קראתי בכוונה כדי לקרוא עכשיו, הגמרא ממשיכה, יכול אפילו לא קיבלה מאהבה, התלמוד לומר אם תשים אשם נפשו, מה אשם לדעת אף איסורים לדעת, אם קיבלה מסחרו יראה זה אחי ערך ימי, ולא שתלמודו מתקיים וכן זה שם ידו מצלח. זאת אומרת, מתי האיסורים של אהבה פועלים על האדם באופן חיובי? שהוא מקבל אותם באהבה. ויש לפעמים שהניסיונות האלה הם בדיוק בדיקה, ניסיון לאדם אם הוא ראוי לכל הטוב, או שזה הכל שלא לשמע, כיוון שיש לו את הכל, והוא רואה שהקדוש ברוך הוא עושה איתו חסד, אז הוא, מה שנקרא, רוצה לשמור על הטוב הזה. איוב זה דוגמה בולטת לאדם שהיה צדיק תמים, וחשיבה עליו איסורים, אמנם כמובן, כנראה לפי גודלו, אז באו אליו איסורים מאוד מאוד קשים, אבל הוא לא עמד באיסורים. וזה כמובן מטיל צל על כל גדולתו. מה שאין כן, מי שעומד בניסיון, מקבל את האיסורים, הוא מצדיק על עצמו את הדין, הוא מקבל את האיסורים באהבה, הוא מגלה למפרע שכל עבודת השם שלו הייתה שלמה והייתה לשמה. יוצא שהאיסורים של אהבה הם לא רק באים להקפיץ את האדם עוד מדרגה, הם באים לברר למפרע את כל צדקותו, שהיא באמת צדקות שלמה. זה ניסיון מעת השם בשביל ללמד על כל דרכו. אמרתי לכם, אני חושב פעם, יש גמרא מאוד יפה, או ראיתי, שמעתי פעם סברה מאוד יפה על חנה ושיבת בניה. אז כתוב שכאשר הבן האחרון הלך למסור את הנפש על קידוש השם, אז היא אמרה לבן, לך תגיד לאברהם אבינו, אתה כמעט הקרבת, אני הקרבתי ממש, אתה כמעט הקרבת בן אחד, אני הקרבתי שבעה בנים. זה משונה, לא? אישה כזאת גדולה, צדקת, שהצליחה לעמוד במבחן כל כך נוראי וקשה, מה יש לה לומר כשהיא מגיעה לשיא המסירות נפש? שהיא מחזק את הבן האחרון שנשאר לה, שגם הוא ימסור את הנפש לקידוש השם, מה נשאר לה לומר? נשאר לומר לאברהם אבינו, אני יותר ממך. זה לא יכול להיות שזה הפשט. אז ראיתי אחד המפרשים שאומר ככה, לך אמור לאברהם אבינו, מה שאתה עשית עם יצחק טבע בנפש דורות האומה את הכוחות למסור את הנפש. מה שאני הצלחתי לעמוד במבחן הקשה הזה שבעה בנים, הכל בזכותך. ואף על פי שאתה רק רצית לשחוט ולא שחטת, אף על פי שאצלך זה בן אחד, אבל המסירות נפש שאתה פעלת להטביע בתכונת העם היהודי לדורותיו, היא זו שנתנה לי את הכוח למסור את הנפש עכשיו על שבעה בנים. המדרגה הזאת של קבלת איסורים מאהבה היא מודבד בעומק הנפש הישראלית, והיא מוכיחה את הערת הנפש, שהיא עושה את הטוב בגלל שהוא טוב ולא בשביל לקבל שכר, ללא שום חשבון, כמו אברהם אבינו שמוכן למסור את כל מה שיש לו בשביל עבודת השם. כך עם ישראל בדורותיו, התכונה הכי חשובה היא שכל מעשה להם לשם שמיים, ואפילו שהוא יכול לאבד את כל מה שיש לו בחיים, הוא לא יזוז מעבודת השם. הניסיון הזה, כן, לכן יש דיונים בחז"ל, אם איוב היה יהודי או גוי. ורוב השיטות שזה גוי היה. וזה בא מנצן, זה בדיוק ההבדל בין עבודת השם אצל גויים לעבודת השם בישראל. אצל גויים, מה שנקרא, זה כל זמן שזה משתלם, למה לא? ישראל זה עבודת השם בלי חשבון. אפילו כשעל פניו זה קשה ולא משתלם. זה המדרגה היותר עליונה של איסורים מתוך אהבה. כך כותב ספר העיקרים. ולבסוף ספר העיקרים מביא עוד סברה אחת ואומר, ויש שזה לא ניסיון, שהקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה יש בליבו של אותו צדיק, והוא גם יודע שהצדיק יעמוד בניסיון, והוא עושה את זה כדי, מפני שאין שכר מי שיכול לעמוד בניסיון כשכר מי שעומד בניסיון. היציאה מן הכוח אל הפועל של הגבורה היא עצמה מחוללת ומוסיפה בעולם הרבה אור, היא בעצמה מוסיפה בעולם הרבה טוב. הקדוש הוא אומר, זה הניסיון של עקדת יצחק. מה פירוש שאתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה? הקדוש ברוך הוא לא ידע לפני כן שאברהם אבינו יראה אלוקים? הקדוש ברוך הוא היה זקוק לניסיון העקדה כדי לדעת מי זה אברהם אבינו, אתה אלוקים שבחרת באברהם, הוצאתו מעוזרים, שמת שמו אברהם. הקדוש יודע בדיוק מי זה אברהם אבינו, והקדוש הוא ודאי יודע שאברהם אבינו יעמוד בניסיון. אז למה עושה את הניסיון? כדי להוציא מן הכוח אל הפועל את הסגולה הנשמתית הזאת. כדי להאיר את האור הזה בעולם. כדי להצביע בכל הדורות כולם את גבורת החיים הזאת. כשהקדוש ברוך הוא מוצא צדיקים גדולים, אז הוא שולח אותם לפניו להאיר אור יותר גדול. את אשר יואב השם יוכיח, על ידי זה הוא מברר בעולם את תכונתה של עבודת השם. על ידי זה הוא מטביע בעולם את המסירות נפש לעבודת השם. לא עבודה בשביל לקבל שכר. לא עבודה בגלל כל מיני סיבות משתלמות, אלא עבודת השם שכולה טהרה וקדושה לשם שמיים. אז בשביל זה יש לקדוש ברוך הוא צדיקים שהוא נותן להם ניסיונות ומביא להם איסורים כדי להוציא ולהכריז בעולם מה זה עבודת השם, כדי להוציא מן הכוח אל הפועל את סגולות החיים של אותו צדיק. מה רצית? ולבסוף סברה אחרונה שאני, זה כותב אותה פני ישוע ומופיע גם בספר העיקרים. אני לצערי הרב מצאתי את עצמי משתמש בה כמה וכמה פעמים בניחומי אבלים בשנים האחרונות. בספר העיקרים, אולי תראו את זה פה, יש לו הערה מאוד מעניינת. תסתכלו רגע בעמוד 4 בפסקה השנייה. ופעם יחולו על הצדיק, כן? נדבר על תחילת הפסקה השנייה בעמוד 4. ופעם יחולו על הצדיק רעות בעבור כללות האומה, לא על צד העונש, אבל כדי לחפר על כלל האומה. וזה שלהיות השם מה חפץ בקיום העולם ויודע שהצדיקים יקבלו את האיסורים בסבר פנים יפות ולא יקרא תיגר על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, לפיכך מביא הקדוש ברוך הוא איסורים על הצדיק שהוא כופר רע נגזל לבוא על כלל אומה כדי שיהיה כפרה עליה. וזה שאמרו צדיקים רבותינו ז"ל, מיתת צדיקים מכפרת, ונמצא זה מפורש בכתוב, אמר השם יחזקאל, ואתה שכב על צדך השמאלי ושם תבון בישראל מספר שתשכב לישראל ולא מחית השם ושכבת על צדך ימני ונשא תבון מיהודה. ואז זה הדרך הוא מה שנזכר וכולי אכן חולינו. רגע, הוא לא מסביר את מה שאני חשבתי שכתוב פה, רק רגע, אז אולי זה כתוב בפני ישוע. כן, תראו רגע בעמוד 9, זה אותו עיקרון, אבל הפני ישוע מסביר עוד נקודה מאוד חשובה. ויש לפרש עוד, אתם רואים בפני ישוע למטה סימנתי בקו ויש לפרש עוד, הפירוש השני בפני ישוע. יש לפרש עוד בעניין אחר, אותם היסורים שהביא הקדוש כל הצדיק בלי שום עבון על כוחנו כדי למראה כוונותיהם של ישראל, כדי איתה בסנדרין דאדר לרב אלעזר להצדוק כדי אמר לאלוקיכם, אם הוא רחמן מלך במסרת הגדולים שבהם איסורים, והעניין מבואר שאין הקדוש רוצה בשקטל בקיומו, ויבוא איסורים על הבינונים. עכשיו, אם יבוא איסורים על הבינונים אפשר שלא יקבלו איסורים בדעתם, יבעטו בירתו. ולכן הבוחן ליבות מביא אותם איסורים עצמם על הצדיק שיקבלם באהבה לטובת ישראל, נמצא כיוון שזה הצדיק זינת הרבים, אז זכות הרבים תלוי ובשכר נותן חלקו וחלקם בעולם הזה. אני אסביר את זה. הגמרא אומרת שמתי איסורים מחפרים? שמקבלים אותם באהבה. עכשיו, יש מצבים שהאומה הישראלית מגיע לה איסורים. לא מצד פרטי, אלא מצד האומה. כאשר מגיע לאומה איסורים, אז יש שתי אפשרויות, להביא איסורים על הרשעים, שאולי גם באמת בגללם באים האיסורים. אבל אם הרשעים לא יקבלו את האיסורים באהבה, אז האיסורים לא מחפרים. אדרבה, הם יגבירו את הרשות. אז מה הרוויח? אז הקדוש ברוך הוא הרבה פעמים מביא את האיסורים על הצדיקים, שבזה שהם מקבלים את האיסורים באהבה, באמת זה מתכפר לכלל ישראל. לכן לפעמים אנחנו מוצאים שכשיש איסורים לעם ישראל, האיסורים האלה פוגעים דווקא באנשים גדולים, באנשים צדיקים, כי הם במה שהם מקבלים את האיסורים האלה בעבר, באמת זה מתכפר על ידי זה לכלל ישראל. הרב זצ"ל לוקח את המושג הזה ומרחיב אותו באורות הקודש לכל מי שמרגיש צער על מה שקורה על כלל ישראל. בואו תראו, וזה אני רוצה לסיים בעמוד 8 פסקה 3. מה שצדיק סובל אבון הדור ומכפר עליהם ביסוריו, זה דבר מורגש. ובאמת כל אחד ואחד מישראל לפי מידתו הוא מצטער על אבון הדור, זה כואב לו שיש חולשות בדור. עכשיו, אם זה כואב לו, למה זה כואב לו? כי הוא מרגיש את הריחוק שהדור מתרחק מריבונו של עולם, והוא רוצה להתקרב לריבונו של עולם, הוא רוצה שהדור יתקרב לריבונו של עולם. אז כל מה שתכונת הנפש נעשית יותר עדינה ויותר נקייה, נעשה הצער הוא יותר ממולא באהבה. וכל מה שהצער שהוא בא לידי אהבה אל הכלל, אל האומה, איך, מה, למה הוא מצטער על אבון האומה? כי הוא אוהב את האומה והוא רוצה בטובתה, והוא רואה איך שהחטא הזה הוא מקור כל האיסורים שבאומה, אז זה מצער אותו. אז כל מה שהצער הזה מדכא יותר את הלב, ככה הנפש מתרוממת אל מרום הטהרה העליונה ומתאמצת ללכת בדרך טובה ישרה בדרך קדושה עליונה, כאילו היא נדבד להשלים את מה שהוא חסר מצד הדור. ובזה באמת משלמת הנפש התורה של הצדיק את המחסור הכללי. רישומי הטוב שמתגברים על ידי האחיד שצער רוחני של הרבים נוגע בליבו, הולך ופועל לכלל. פועל הוא גם כן בגלוי להלביש את הקדושה לידכם לחסד, הוא פועל יותר מכל במסתרים בסגולת הנפש החבויה מעין רואה. יש כמובן גם דברים פנימיים, איתה צדיקים מחפרת, אומרים בעולמות עליונים, הם מבקשים רחמים, זה ניסתר, אין לנו עסק בנסתרות. אבל בניגלה, שיש בעולם הזה צדיקים שסובלים איסורים, מקבלים את זה באהבה ומגבירים את אהבתם להשם ולאומה עם כל האיסורים האלה, הפעולה הרוחנית שמזכחים את הנפש של עצמם בזה, היא פועלת על כל עם ישראל, כי כל ישראל מחוברים זה לזה, וככל שהצדיק יותר מתעלה והעילוי הזה הוא בגרמת הקשר שלו עם כלל ישראל, אז הוא על ידי כך מרומם יותר את כלל ישראל. יוצא שהיה לנו פה שישה הסברים למה זה איסורים של אהבה, אחד של הרמב"ן בגלל הבנות קלים, אחד של הפני ישוע כדי לזכך את הנפש, השלישי של הנודע ביהודה לפום צער האגרה, הרביעי בשביל ניסיון, החמישי בשביל להוציא לפועל את סגולת המדרגה הזאת, והשישי בשביל לחפר על כלל ישראל. אני רוצה לסכם בכלל. אומנם השיעור הזה היה מקוטע והתפרס על כמה ימים, אבל אני רוצה רגע בכמה משפטים לחרוז לכם את כל מה שדיברנו. אתם זוכרים שבתחילת השיעור הבאתי לכם את הדברים של הרמח"ל שאומר ככה: להסביר במדויק כל דבר, למה קרה ואיך קרה, ברור שאי אפשר, אבל זה גם לא נצרך. מה כן נצרך? ליישב את הנפש מהקושיות שלה, שכיוון שאדם מצווה להאמין שהצור תמים פועלו אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, אז אם הוא רואה לזה סתירות זה מפריע לו לאמונה, וכיוון שיש מצווה להאמין, אז ברור שמוכרחים להיות הסברות שמסלקים את הקושיה ומאפשרים לאמונה להופיע בשלמותה, ואת זה כן אפשר להסביר, אומר הרמח"ל. מה יצא? אנחנו נתתי איזה, אתה יודע, 5-6, לא רק דוגמאות, אלא 5-6 קווי חשיבה, איך יכול להיות שיש צדק למרות שאנחנו לא רואים אותו. למשל, דיברנו על זה שלא תמיד אנחנו יודעים מי צדיק ומי רשע, ולא תמיד אנחנו יודעים מה טוב ומה רע. למשל, דיברנו על זה שהשכר עובר לזה גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, אנחנו לא יודעים מה קורה בעולם הבא. למשל, דיברנו על זה שהרבה פעמים חשבונות הם לא חשבונות של הפרט אלא חשבונות של הכלל, בין לטוב ובין לרע. ואנחנו יודעים להעריך את זה בגלל שאנחנו צריכים בשביל זה לדעת את כל מערכת הקשרים שבין היחיד והכלל, ולהעריך מה בא בגלל אדם באופן פרטי ומה בא בגלל, בגלל החלק, בגלל תום הכלל. ראינו שיש הקדוש ברוך הוא מסלק לצדיקים את, את עונשם בעולם הזה כדי שיהיה שכרה מושלם בעולם הבא, וההפך לרשעים. ראינו שיש איסורים של אהבה, ובספר העיקרים יש עוד כמה סברות שלא חזרתי אליהם עכשיו. כשאתה לא רואה את הכל ביחד, בעצם מה כל זה הדברים האלה אומרים? שוודאי אין אמונה ואין עוול צדיק וישר, ודאי יש הנהגת שכר ועונש שהיא מדויקת להפליא, אלא בפירוטה מדויקת היא מורכבת מכל כך הרבה תנאים וכל כך הרבה סיבות שאין אדם שיכול להכיל את כולם, ולכן באמת זה נסתר מעינינו. אנחנו מבינים למה זה נסתר בעינינו, אנחנו מבינים שאי אפשר היה שזה לא יסתר מעינינו, ואנחנו יכולים גם להבין איך למרות שנסתר מעינינו זה נשמר, כי כמו שראינו שישה אפשרויות שונות להבין את זה, ודאי יש 600 ולא 6, ורק הקדוש ברוך הוא יודע להכיל את כל החשבונות. אבל כשאנחנו רואים נגיד 6 דוגמאות שבהן בוודאי נשמר הצדק למרות שאנחנו בעיניים לא רואים אותו מתוך כל החשבונות הללו שעשינו, וכיוון שאף פעם אנחנו יודעים על מקרה פרטי האם הוא שייך לסעיף 1 או 2 או 3 או 4 או 5 או 6 או 762, אז ברור שאנחנו אף פעם לא ניקח על עצמנו להיות פנקנסנים של הקדוש ברוך הוא ולומר זה בגלל זה. אבל אנחנו יודעים שאין אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא, ואנחנו מאמינים שיש שכר ועונש, ובאופן פשוט איסורים באים אל אדם, ודאי הנהגה הראשונית יפשפש במעשיו, וגם אם לא מצא יקרה ביטול תורה, ובזה בדרך כלל כולנו כבר יכולים לסיים, לא צריכים להמשיך לשלב האחרון. ואנחנו יודעים שיש גם שלב מעבר לזה של איסורים של אהבה, ואנחנו יודעים שיש מעבר לכל שלושת הדברים האלה חשבונות נוספים שנעלמים מעינינו, וכל החשבונות האלה גורמים לנו שאנחנו מבינים את יושר ההנהגה האלוקית בעולם, שהיא נמצאת תמיד חבויה בין שני המהלכים האלה שאמרנו, הנהגת שכר ועונש והנהגת התיקון הכללי, שעיקרו להפוך את האדם לבעל בחירה חופשית ולאהוב את הטוב בגלל שהוא טוב, ולא בשביל לקבל שכר ולא בשביל יראת העונש, אלא שהאדם יוכל להוביל את עצמו לעיקר עבודת השם, שהיא עשה דברים לשם פעולם ודבר בהם לשמם. תודה רבה. נכון.